מסעדות ובתי מלונות. למה וואי? לפני שנתחיל את הדרשה, אני חייב לספר לרב שמעון, אותי זה ריגש. אתם יודעים, בפרשה כתוב, ואל יבוא בחולת אל הקודש. הקדוש ברוך הוא מצווה את משה רבנו, אומר לו, תקשיב, אני לא רוצה שאהרון אחיך ייכנס מתי שהוא רוצה לקודש הקודשים, פעם בשנה שייכנס ביום הכיפורים. למה? שלא יתרגל. מה רעיון לא להתרגל? אדם שמתרגל גם לדברים טובים, הוא לא מרגיש שזה כמובן מאליו. רבי שמעון, אתמול אני יוצא משיעור בנתיבות, תקשיב טוב, תופס אותי יהודי בגיל העמידה, הרב תברך אותי, אתה יודע מה התפילה שלי? אני אומר לו, מה התפילה שלך? טוב, מה? אומר, אני מתפלל, אומר, אני באמת מתפלל לבורא עולם, שאני יוצא לפנסיה, אני אוכל לשבת במוסיוף מבוקר עד ערב. הוא אומר, תשמע, זה לא יאומן. וזה התפילה שלו, זה התפילה של היהודי. אני אומר, אתם התרגלתם, אתם יושבים פה כל יום, כל היום. השם ישמור אתכם. ברוך השם. בעזרת השם. טוב, חברים, בישולי גויים, כולנו יודעים, טעם האיסור שחכמים גזרו, פוסק את זה מרן. עדנה בת חביבה, רוח השם תנחנה בגן עדן. טעם האיסור שאסור לאכול דבר שגוי בישל עבורי, לדעת הרמב״ם, וכך פסק מרן השולחן ערוך, משום חתנות. שזה אומר שחכמים רצו שנתפוס מרחק מהגוי, באו ואמרו כל דבר שהוא מבשל עבורך, אל תתקרב לזה, אל תיגע בו. נפקא מינה, אם יהודי מחלל שבת בפרסיה, יהודי לצערנו הרב שלא שומר תורה ומצוות, מניח לך את הסטייקים, מבשל עבורך, המאכל לא נאסר. למה? היות ואותו חילוני אין בו, אין, לא שייך איסור חתנות. יש טעם אחר, ובא בראשונים, אנחנו לא פוסקים את זה, שמא יאכילנו דבר טמא. היות והוא עצמו לא אוכל כשר, אז ממילא יכול להיות שהוא יכשיל חלילה את הבן אדם. אז אם זה גוי, כמובן שצריך לזהירות. איך אנחנו מונעים את האיסור? איך אנחנו עושים שלא יהיה איסור של בישולי גויים? דעת מרן השולחן ערוך, לא די בהדלקת האש כמו שלמדנו בשיעור שעבר לגבי פת, אלא צריך שהיהודי גם יהיה שותף אקטיבי בכל הנושא של הבישול, שזה אומר הנחת הסיר על גבי האש, אבל רק הדלקה לא תועיל. דעת אחינו האשכנזים שמועילה הדלקת אש כמו באפייה, אותו דבר בבישול. עוד רגע נתייחס לפרקטיקה, מה שקורה היום עם העניין הזה. לפני כן אני רוצה להקדים את היסודות של בישול הגויים. כדי לומר, תודה רבה מכילה, יעבדו חמים. כדי לומר איסור בישול הגויים, כן. 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 אוקיי, אז אני אחזור על השאלה. אני יודע, אתמול בתלמים, את יודע איפה זה תלמים? במושב תלמים ליד נתיבות, הייתי שם, ואז בא אל היהודי מבוגר, אומר לי, אם אפשר ששואלים שאלות, לחזור על השאלה. קיבלתי. את השאלה שלך אני אתייחס בהמשך, אל תדאג, בגבי מסעדות נדבר. באילו מאכלים נאמר איסור בישולי גויים לדינא דגמרא ונפסק בשולחן ערוך? חייבים שיהיו שני תנאים, שאם חסר לי אחד מהתנאים אין איסור בישולי גויים. כל דבר שלא נאכל כמות שהוא חי וגוי מבשל עבורי, ועוד דבר שהמאכל עולה על שולחן מלכים, שזה אומר חתונות חשובות, מסעדות חשובות, או מגיע אליך רב חשוב, אתה מביא לו את האוכל הזה, זה איסור בישולי גויים. זאת אומרת, אם אני, הגוי עכשיו, אם הגוי מבשל עבורי סלט מטבוחה, שזה עגבניות, עגבניה נאכלת חיה, ואומנם זה עולה על שולחן מלכים, אבל אין לי את שני התנאים, אין איסור בישולי גויים. חצילים יש איסור בישולי גויים. ולמה? כי זה גם לא נאכל כמו שהוא חי החציל, והוא גם עולה על שולחן המלכים. ופה אני פותח סוגריים, תיזהרו, מוכרים הרבה פעמים בחנויות סלטים, ויש שם סלט חציל, צריך שיהיה כתוב שם בדץ. איך? בלדי על האש או כל אלה, אם יש עליו בדץ וכמדומן יש עליו שרית ישראל, זה בסדר גמור, הם מקפידים על בישול ישראל, זה מה שנאמר לי מהם. אבל אני אומר, אם סתם יש לך רבנות, איזה עיר וללא מהדרין, תחשוש לבישולי גויים. אותו דבר חומוס, חומוס הגרגירים, מבשלים אותו, תוכנים ומבשלים, והחומוס הזה הוא עולה על שולחן מלכים. היום כל חתונה חשובה יש לנו חומוס, כל מסעדה יש חומוס, זה מאכל ישראלי פופולרי, ולכן, והוא לא נאכל כמות שהוא חי גרגירי חומוס, יש בישולי גויים. וגם פה אני אומר, כשאתה קונה סלט חומוס, תבדוק שאכן היה כאן בישול ישראל. אם יש בדץ, אתה לא צריך לבדוק. או רבנות מקומית מהדרין. גם בדץ אשכנזי, בדרך כלל מכבדים את עצמם בנושא הזה. כן, עכשיו, אמרנו, איך אנחנו עושים שלא יהיה בישול גויים? או על ידי הדלקה, או אנחנו הספרדים מחמירים הנחה. אמרנו, במה שייך איסור של בישולי גויים? מה קורה... מה? מניח תסיר, לנו הספרדים, ואכן האשכנזים, זה הדלקה. מה קורה היום במסעדות, ומה קורה בבתי מלון, ומה קורה באולמות? כל מקום, ההנחיה של הרבנות הראשית לישראל, כל מקום שיש תעודה, תעודת כשרות רבנות מקומית בלבד, תעודה כשרות רגילה, לא מהדרין, זה בדרך כלל רוב הבתי מלונות באילת ככה, ורוב האולמות פה בכל הארץ, רוב האולמות ומסעדות, שאתה מגיע ורואה תעודת כשרות רבנות רגילה, לא מופיע שם את השם מהדרין, תדע לך שהבישול הוא בישול גוי. זאת אומרת שלנו הספרדים זה בעיה לאכול שם מהדגים שיש בו בישולי גויים, ואני לא מדבר על הבשרים שיש בישולי גויים, צריך זהירות. סלטים אפשר, סלטים אני מדבר חיים כמובן, כי היום הכל הירק הוא נקי מפוקח מחרקים, אין לנו בעיה. עכשיו, יש שיטה בראשונים, ובא בשולחן ערוך לא נפסק, שאם הבית של יהודי, אם בא אליי גוי הביתה, והוא מבשל אצלי בבית, יש ראשונים שאומרים שאין איסור בישולי גויים. כל האיסור בישולי גויים שאני בא אליו הביתה ואני אוכל אצלו, אז יש קירוב דעת. אבל אם הוא בא אצלי, אין קירוב דעת. במסעדות, בתי מלונות, אולמות, זה נקרא בית של יהודי. אבל מרן לא פסק את זה, נכון. אומר חכם עובדיה זצ"ל, שברגע שגם מי שהדליק את האש זה יהודי, וגם הבית, המיקום, המסעדה, המלון, האולם, בבעלות יהודי, אז יש לנו פה ספק ספקה. ספק ספקה, בפשטות אפשר לדעת הרב עובדיה יוסף להתיר את זה, אולי לכתחילה לא. מה אני אומר לכתחילה לא? אם אתה רוצה לצאת למסעדה, תלך למקום שהכשרות מהדרין, ולא רק בגלל הבישולי גויים, גם בגלל המוצרים האחרים כמובן, כי אם זה לא מהדרין והמסעדה היא חלבית, אז מותר גם גבינות רבנות רגילה, מותר אבקת חלב נוחי, אבל אם זה מהדרין הוא לא יכול. אם זה מהדרין הוא חייב שהכל יהיה בדץ, כל הפרודוקטים והמוצרי גלם, ולכן ללכת למקום מהדרין. אבל, והיה, וכבודו נסע עכשיו, עד אשקלון, וזה לא כזה רחוק, נסעת להגיד מזל טוב, ואתה אומר מזל טוב, עכשיו אתה רואה את המשגיח, אומר לו צדיק, תגיד לי מה הכשרות, רבנות, מי דליק, מי בישל, אני רק הדלקתי. האם אפשר לאכול? באתי מירושלים, האם אני יכול לאכול? התשובה היא כן. למה כן? בישולי גויים לדעת מרן, בגלל הספק ספקה. אני נוקט בדעתו של הרב עובדיה יוסף שזה בדיעבד, אם כי בספרו, בשו"ת יביע אומר חלק ט' משמע לכתחילה, לא כמו בהיחבא דעת, שזה נכתב אחרי 30 שנה, וככה גם דעת בנו רבי דוד. הוא אומר שאבא שלו, פשטות אבא שלו לכתחילה, יש לו בן אחר, רבי משה אומר שלא, אבא יתיר את זה רק בדיעבד, לא לכתחילה. אני אומר, אם אתה לכתחילה, עכשיו אני הולך לבית מלון. חשמל, נדבר על החשמל. רגע, נכון, רגע. אני עכשיו הולך לבית מלון, אני מדבר עם המשגיח, ופה אתמול צעקתי בכל מקום אפשרי, לפני שאתם הולכים לבית מלון, תרימו טלפון למשגיח המקומי, תבקשו אותו, תדברו איתו, תשאלו מה אפשר, מה אי אפשר, תעברו עם הגבינות, עם הבשרים, ולא להיזכר, בזמן ארוחת הערב, הייתה איזה גברת, נסעה לאוסטריה, וגם איזה כשרות, סידרו להם נוף בפסח. בקיצור, היא מתקשרת, אמרתי לה, מה הכשרות של זה, מה זה, וראיתי אישה שחשוב לה הכשרות, אבל היא לא מבינה, והיא לא יודעת מה לשאול, והתחילה לבכות. אמרתי לה, גברתי, אל תבכי, תביא לי את המשגיח לטלפון. הלכה, חיפשה, אני חוזרת אליך, חיפשה, חזרה. היא אומרת לי, אמרו לי בקבלה שעכשיו המשגיח בבריכה. חברים, מעשה שהיה. אמרתי לה, דבר אחד, אני מקווה שהבריכה לא מעורבת. זה הכל. כי זה מראה שהמשגיח מכילה ברכה לבטלה אצלנו, אומרים. ויכול להיות בריכה לראות. אתה רואה מה זה לימוד זכות, בריכה דגים. טוב, ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. אם אנחנו עכשיו הולכים לבית מלון, אני אומר לברר לפני כן, והיה, ואני אומר, אני יודע שזה ככה, בישולי גויים, אם לדבר עם המשגיח, אם אפשר לפתור את זה, שאתה תוריד את הביצה אפילו, ביצה, חביתה, שקשוקה, ביצה קשה, כל הווריאציות של ביצה, ביצה יש בו בישולי גויים, ולכן, אם אפשר שאתה תניח, אז זה לא בישול גויים. אם אתה עושה את ההנחה, אם אתה שובר את הביצה לתוך הפלנצ'ה, למחבד, אז זה מצוין. אם יש אפשרות כזאת והמשגיח משתף פעולה, זה מצוין. אבל בדיעבד, אנשים מתקשרים אליי, היה בבית החולים ברזילאי באשקלון, ושם בישולי גויים לדעת מרן, אין מה לעשות, הבן אדם מושפז, לא עלינו, ברור שמותר לו. אני חושב, הערה צדדית, היה מוטב שהרבנים הראשיים לדורותיהם, היו צריכים לא לאפשר שרבנות רגילה זה בישולי גויים. מה עשיתם 18 שנים? למה לא באתם ותיקנתם את הדבר הזה? אבל כנראה שמה שרואים משם לא רואים מכאן. כנראה. בכל אופן, טוב, עכשיו, דרך אגב, אותו דבר באולמות, אותו דבר בבתי מלון, אותו דבר במסעדות. מסעדה זה יותר, אתה מחליט איפה ללכת, אתה מחליט מתי ללכת. אבל אולמות, אתה מוזמן. אתה לא יכול להחליט איפה להיות מוזמן. ובדיעבד אמרנו שזה יהיה מותר, אבל כמובן לשאול על כל החומרי גלם מסביב. דגים, אם הזכרתי דג, אני אומר שוב, דגים לא צריך כשרות מיוחדת. לא צריך בדץ. ברגע שיש לי דג, תרי, שאני עכשיו הולך לשוק מחנה יהודה וקונה דג מושט ומנקים לי אותו, את הראש, בפנים, בצורה טובה, יש להם את החומרי ניקוי שלהם, את הכלי עזר, את הזרנוק הזה, אין בעיה. וזה כמובן, סנפיר וקסקסת, דג טהור, אין לי בעיה. אבל לא בדקו את הבשר מטפילים, תולעי הניסקיס, לא צריך. זה המצאה של 30 שנה האחרונות, שהיו כמה חכמים שניסו לתפוס על זה טרנד, לא צריך. מה שצריך, צריך. חכם בן ציון, הרב שלמה זמן אוירבך, הרב עובדיה יוסף, הוא אומר שהוא הסכים איתו, הוא לא כתב כזה דבר, ולכן לא צריך קשות מיוחדת לדגים. ברגע שזה דג טהור, כשר ניקית אותו, למה צריך לנקות אותו? כי יש טפילים מהלכים שרואים אותם. אותם צריך לנקות, זה ברור ופשוט. אבל מרן מפורש, תולעים שנמצאים בבשר הדג מותרים. עכשיו, לגבי פלאפל, אני יכול לקנות גם בכשרות רבנות רגילה, אבל מי שמוריד את הכדורים למתגנת זה גוי, נניח, אין לי בעיה. פלאפל יכול להיות, נכון שהחומר גלם שלו, שזה עיסה של חומוס, החומוס עולה על שולחן המלכים, אבל המוצר המוגמר שלו, פלאפל, לא עולה על שולחן המלכים. איך אמרתי להם אתמול, זה מאכל של רבנים ביום העצמאות על הדרכים, נהגי מוניות, מסעיות. ולכן אין בזה בישול לגויים. מי? ודאי. עכשיו, דרך אגב, יש הרבה ירקות שהיום נאכלים חיים, למשל הסלק, אפילו בטטה מגרדים אותו היום, ועם הקולפן, ונאכל חי, זה מתקתק, ולכן, ויש אנשים שאוכלים את זה בסלט, כל דבר שנאכל חי, אין בזה בישולי גויים. הצדיק הזה הזכיר את דעתו של חכם בן ציון והרב עליו השלום הרב יעקב יוסף, הם היו אומרים שחשמל אין בו איסור של בישולי גויים, ולכן אדם שיש לו עובד זרה או עובדת זרה בבית גויים, מוטב להשתמש בחשמל, לקיריים חשמליות וכו', כי יש מי שאומר שאין בישולי גויים. עכשיו, בבית של אותו קשיש, אותו לא עלינו מוגבל, אי אפשר כל הזמן להדליק את האש ולא נמצאים שמה, שיהיה עוד לפי מרן ודאי שלא, ולכן להניח את הסיר זה לא אפשרי, אז לפחות שיהיה חשמל. אם אפשר שאחד הנכדים או מישהו יבוא ידליק את האש, מצוין, אבל אין מצב, בדרך כלל זה לא אפשרי. לגבי הבשרים של המקרר, כבודו שואל מצד בשר שיתעלה מן העין, ופה אני חייב לומר מה שאמרתי, ודיברנו על זה אתמול במספר מקומות, להתקין מצלמות, א', ככה לא יהיה לנו איסור של בשר שיתעלה מן העין, הרי, אבל הקשיש בבית, המוגבל בבית, הוא במיטה לא עלינו, הוא לא יכול לצאת מהחדר, אז הגוי אין פה מרתת, אז זה לא מועיל משהו בבית, אבל אם יש מצלמות, בבני הבית, הילדים הנשואים מחוברים למצלמות, יש פה מרתת, וזה מצוין. זה גם פותר לי את הבעיה של יין נסך, שהגוי לא ישתה מהיין, אין אמון בהם. ועוד בעיה שדיברנו עליה פעם, מהי? שלא יהיה, חוץ ממה שהוא לא ירביץ לקשיש, יש לנו עוד נושא, שלא יהיה בעיות של ייחוד, העובדת זרה, והבעל עדיין כוחו במותנו, המצלמה זה עוזר, שלא בעל הבית מחובר למצלמה, שגם הילדים הנשואים יש להם חיבור למצלמה, ואפשר לראות בכל רגע נתון הכל, ואני אדבר איתכם ממעשה שהיה, ופנו אליי הילדים, אוי לא אותה בושה, אוי לא אותה כלימה, אבא התחיל עם העובדת זרה, וזה לא היה נעים בכלל. אבל יצר הרע זה יצר הרע, ולכן אדם צריך לעשות הכל שלא ייקשל. מה כבודו שואל? למה? למה אין תועלת? כן. אז אם אתה רואה ניתוקים, תעיף את העובדת זרה מכל המדרגות. מכל המדרגות, אם היא מנתקת, מכל המדרגות. או תזהיר אותה, אם אני רואה עוד פעם אחת ניתוקים, את הולכת הביתה. אתה משער. אוקיי. יש שאלה, כן. לאיחוד? לא מועיל. למה לא מועיל? רוב המשגיחים ירא שמיים. כן. נכון, אם הוא בובה בויטרינה, המשגיח לא עושה את מלאכתו, זה חמור מאוד, לכן אני אומר לדבר עם המשגיח, שטפת את הירק, ניקית, לשאול אותו, ורק אז אפשר יהיה בעזרת השם להשתמש. דבר אחרון, קיריים אינדוקציה, אתם יודעים מה זה, שמניחים, זה בעיה במסעדות. אנחנו כתבנו בספר, בקשרות למעשה, שלא מועיל שהמשגיח ידליק את זה בבוקר, היות והמשטח קר, רק אם יניחו עליו סיר הוא יהיה חם, אז מה הועיל להדלקה של המשגיח? התווכחו, הייתי באיזה כולל, הם טוענים שאחרי הכל שהגוי מניח סיר, זה חם מכוח ההדלקה של היהודי, והיה חכם אחד, אמרו לי, בנשר, אמר, לא, אין דרך לבשל באינדוקציה, מכילה מכבודו, טועה בגדול. הדרך לבשל, ודאי לבשל באינדוקציה. ברור, אותו חכם מכילה, אבל נעזוב. בכל אופן, כדאי להחמיר בזה מה שאפשר. האולמות, אמרנו, אם זה רבנות וכבודו כבר הגיע לשם ואתה רוצה לאכול כי אתה רעב, אתה יכול לאכול את הדג. למה אני אומר את הדג? אם הבשרים אתה יודע שהם מהדרים בדעת, מצוין, אם לא תאכל את הדג ובסדר גם. אפילו שזה בישול גויים לדעת מרן. כן. נו, נו. כן. כן, נו, אז מה נעשה לו? שם ירחם, נקום לסליחות בעזרת השם. טוב, מוריי ורבותיי, אנחנו נמצאים ערב שבת קודש, פרשת אחרי מות קדושים. מחילה. תירס, לעניות דעתי, יש בו בישולי גויים, ולמה? אני אגיד לך, הרב אוהב ציון, התירס, אין אותו באולמות כמעט. אבל יש לו בו חרקים. אז נעזוב את הבישולי גויים אולי, כי האמת שאדם חשוב לא אוכל תירס קלחים. אני יודע שביום העצמאות, זה רק מראה לי למה אין בו בישולי גויים, כי אוכלים אותם עוברי דרכים. אולי באמת בישולי גויים אין בזה, זה לא מכובד לאכול. אם יצאו מהחדר הוא יאכל את הקלח תירס. אבל יש בזה את הבעיה של החרקים, לכן צריך זהירות. יש. אני יודע, השתבח שמו, זה יהודי מאשקלון, ראיתי אותו אתמול, הוא מפתח תותים בלי חרקים, והוא הזמין אותנו, ומי שירצה אולי נעשה רבי שמעון איזה הסעה, ומי שירצה לראות את הגידול, אפשר, נכון, אין בעיה. תודה. חברים, אנחנו נמצאים ערב שבת קודש, פרשת אחרי מות קדושים. אם היו שואלים אותנו, איך אתם רוצים, איך נהיים קדושים? אם אנחנו רוצים להיות קדושים, מה היינו אומרים? מן הסתם, זה התורה עכשיו תגיד לנו קדושים, אתם רוצים להיות קדושים, אולי גלגולי שלג בהבנה של ימינו, אולי צומות, אולי תעניות, אבל מי שמסתכל פרשת השבוע מדברת על מצוות של בן אדם לחברו. אם אתה רוצה להיות קדוש ואהבת לרעך כמוך, אם אתה רוצה להיות קדוש, אומרת לנו התורה, לא תגנובו, ולא תכחשו, ולא תשקרו, לא תעשוק את רעך, לא תגזול, זה תהיה קדוש. לא תהיה קדוש אם אתה מושחת, גם אם תעשה תעניות בגלגולי שלג, זה הכל קלנפדי. אם אתה רוצה להיות קדוש, אומרת התורה קודם כל, ואהבת לרעך כמוך. מה זה ואהבת לרעך כמוך? לא שאם אני קונה לי נעליים, אני אקנה גם לחבר שלי, לא. מה שאתה לא רוצה שיעשו לך, אל תעשה לשני. אל תעשה לשני. וזה כואב. ודאי, לפעמים זה כואב. אתה רואה יהודי עטור בזקן ופאות. אבל למה אתה חוסם? לא, אני יורד רגע. אבל למה רגע? אבל אני לא צריך להמתין על הכביש אם אתה יורד רגע. זה גזל זמן, בן אדם ממהר. לא, הוא עושה לי רגע, אני כבר בא. זה אסור, זה גזל. זה לא מידות, זה אדם מושחת. ואיפה ואהבת לרעך כמוך, אתה לא היית רוצה שיחסמו אותך גם לא לרגע, אז למה אתה עושה את זה לאחרים? אומרת התורה, דבר אל כל הדת בני ישראל ואמרת עליהם קדושים תהיו, כל הדת. כן, מה, יכול להיות שכל הדת בני ישראל יהיו קדושים? הבבא סאלי היה קדוש. אומר רש"י, מלמד שנאמרה פרשה זו בהקהל לכל הקהל, לכל עם ישראל, מפני שרוב גופי תורה תלויים בה. מה זה רוב גופי תורה? כן, רוב גופי תורה ואהבת לרעך כמוך. בא רבי עקיבא ואמר, זה כלל גדול בתורה. מה זה כלל? אם אתה רוצה, אתה לא יכול לבנות את התורה אם אין לך את הבסיס, את היסוד, והיסוד הוא המידות. רבי ישראל מסלנט היה אומר, הרבה טועים לחשוב שקדושה שייכת לדברים רוחניים. אומרת התורה, לא, ממש לא באה התורה פה להגיד לנו איזה עניינים הללו של בן אדם לחברו. תדעו לכם, ואהבת לרעך כמוך, זה מצוות עשה מן התורה. מן התורה, כמו שאתה מניח תפילין, מצוות עשה מן התורה לאהוב את השני. לא ביקשתי עכשיו שתעשה משהו מיוחד, לא. אל תעשה מה ששנוי עליך. כמו שהיית רוצה שיעשו לך, תעשה לחבר שלך. אני חושב שכולנו יודעים, ילד מתקרב לגיל בר מצווה, קונים לו תפילין, מלמדים אותו הלכות תפילין, תפילה. אבל למה שלא נלמד אותו את המצווה של 24/7? 24/7, 356 ימים בשנה, שזה ואהבת לרעך כמוך. ומורי ורבותיי, יותר מזה, הבאנו כמה פעמים את אליהו הנביא זכור לטוב, זכותו תגן עלינו, שאומר, מביא את דברי, מה אני מבקש מכם, אומר הקדוש ברוך הוא, שתהיו מכבדים זה את זה ואוהבים זה לזה. היה איזה חסיד עשיר, נכנס לרבי הרבי חיים מצאנז, על מנת שהיה לו איזה קושייה, פלפול. הרבי אמר לו, יש איזה ידוע שהוא היה בעל צדקות גדול, בעל צדקות גדול. אמר לו, יש איזה מצוות הכנסת קלה, שאני עכשיו מתעסק בזה. החסיד אומר לו, לא, אני באתי עכשיו לפלפול, תעזוב אותי, כספים. אוי, אוי, כספים, אני לא רוצה לשמוע. אני באתי לפלפול עם הרבי, בגמרא, קושייה, תירוץ. הרב מאוד התאכזב, מאוד התאכזב. אמר לו, תירצת לי קושייה גדולה. מה הקושייה? אומר, כתוב על יעקב אבינו, ויאבק איש אמו עד עלות השחר. מי זה איש? כולם יודעים, שרו של עשיו. ולעומת זאת, כתוב אצל יוסף, וימצאו איש, וישלהו למור, מה אתה מבקש? אומר רשי, זה היה מלאך גבריאל. אז תחליט, איש זה מלאך גבריאל, או איש זה שרו של עשיו? הרבי אמר לו, תמיד היה קשה לי. הוא אומר, אצל יעקב אבינו, שהוא בא להתפלפל, בא להיאבק, זה שרו של עשיו. עכשיו אתה בא, עושה לי פלפולים, אני מדבר איתך על הכנסת קלה, זה סתרה אחרה. אבל אצל יוסף, שואל אותו, נותן לו עזרה, מה תבקש? זה שר, זה מלאך גבריאל, זה דבר עצום. ותדעו לכם, לפעמים אנחנו שמים לנגד עינינו, אולי חושבים שהעניינים של דברים רוחניים, זה העיקר, אבל בן אדם לחברו זה לא פחות. היה רבי ברוך בר, כמה פעמים הוא התבטא, והוא אמר, כאשר יעמידו אותי לפני בית דין של מעלה, וישאלו אותי, מה באת? מה אני אגיד להם, עם תורה? הוא היה ענק בתורה, רבי ברוך הר, אומר, עם תורה אני יכול להגיד תורה, אני סיימתי את כל התורה, התורה כל כך ארוכה, מה אני אענה? יגידו לי, עם יראת שמיים? איך אפשר להגיד, אתה יודע מה זה יראת שמיים? מה זה אדם ירא שמיים? אני לא יכול להגיד. אבל דבר אחד אוכל לומר, בבית דין של מעלה, שהייתה לי אהבה ליהודי. הייתי רואה, הולך ברחוב ורואה יהודי, הייתי אוהב אותו. הייתי במספרים החסידים שלו שיכול לנשק את הבן אדם, מרוב אהבה ליהודי. הוא אומר, עם זה אני יכול לבוא לבית דין של מעלה. בזה אני רגוע שאני בא. לא לחינם רבי עקיבא אומר, ואהבת לרעך, איזה כלל גדול כמו שאמרנו. הלל, אותו גר, אומר לו, תלמד אותי את כל התורה על רגל אחת. לא הכוונה לעמוד על רגל אחת. תן לי את הבסיס. מה הבסיס של התורה? מה ששנוי עליך, אל תעשה לחבריך. ואמרנו, אומר רבי אריה שכטר, זה, שהגדר של ואהבת לרעך כמוך, זה לא, זה להבין את השני. להרגיש מה הוא מרגיש, מה הוא רוצה, מה עובר עליו. תנסה להבין אותו. תנסה להבין אותו. אחד האדמו"רים נכנס לרבי חיים מויזר, שהזכרנו אותו מקודם, הוא היה פלפלן גדול, והאדמו"ר התחיל להגיד לו קושיות, תירוצים, פלפול. והרב חיים מויזר, שהיה ענק בתורה, אמר לו, אני רואה שאתה אדם שבאמת אתה יודע, אבל תדע לך, גדלותו של אדם לא מתבטאת בלמדנות, בפלפול, בקושיות, תירוצים, ביכולת למנוע סבל מיהודי. זה אדם גדול. אתה יכול או לא יכול? מורי ורבותיי, כתוב חביב אדם שנברא בצלם. אני חושב שאם אנחנו מדברים על ואהבת לרעך כמוך, מה אומרת התורה מיד? אני השם. למה כתוב אני השם? תדע לך שאדם שמכבד את השני, השכינה, אני השם נמצא איתו. חביב אדם שנברא בצלם, אם אתה מסוגל לבייש חלילה את אשתך, לבזות אותה, או גם אישה את בעלה, היא לא פוגעת בבעלה. בעלה לא פוגע בה, הוא פוגע בצלם אלוקים. בצלם אלוקים. אומר הקדוש ברוך הוא, אני השם, אני נמצא. אני נמצא שם. תאהב אותו כי אתה מראה שאתה אוהב אותי. אתה מזלזל בילדים, באישה בבית. תדעו לך שאתה מזלזל בי. למה? כי חביב אדם שנברא בצלם. זה מה שכתוב, והזכרנו את זה לא פעם. איש ואישה שזכו שכינה ביניהם. שכינה ביניהם כפשוטו. ואני חושב שאם אנחנו רוצים בימים הללו באמת להרגיש מה זה את השני, זה הנושא הזה, וקודם כל בבית. אחר כך תתקדם עם זה, כמובן, בבית שאני מתכוון זה שלום בית, לאחר מכן לילדים, לאחר מכן השכנים, אנשים בבית הכנסת, עבודה, משפחה וכו'. אבל אם אדם בימים הללו יודע לעבוד על עצמו יותר לכבד את השני. מה זה לכבד? תקשיב, תשמע. כמו שאתה רוצה, כשאתה נכנס הבית אחרי יום עבודה, להתקבל במאור פנים, אז אתה תעשה את אותו דבר. אתה תבוא הביתה במאור פנים. תבוא עם חיוך. אבל איך אפשר לחייך? תראה מה עבר. תבוא, תעשה, תשתדל, תעבוד על עצמך. מה שאתה רוצה שיעשו לך, אתה תעשה. וכמה עם הפנים אל הפנים, כן לב האדם לאדם. דרך אגב, מה זה ואהבת לרעך כמוך, אני השם, להזהיר שיהיה פיו וליבו שווים. אדם שמראה כלפי חוץ, כן, איך אני אוהב אותך, איך אני שמח בשבילך, ותוך תוכו הוא מקנה, צר עין, תוך תוכו לא רוצה להגיד מקלל, אחד כזה, הקדוש ברוך הוא לא אוהב אחד כזה. אני השם, אומר הקדוש ברוך הוא, אני יודע בדיוק אם אתה אוהב אותו. ורעך ושמח בליבו. השאלה מה קורה בלב, זה עבודה, וזה עבודה לא קלה. כי למה קשה לנו לאהוב? למה קשה לנו להגיד, אלוואי ויהיה לפלוני מה שיש לי, דברים טובים? כי אדם מטבעו יש לו צרות עין. אדם מטבעו קשה לו לראות. וזה בדיוק בא התורה, אומר, תאהב אותו. תשמח בשמחתו. תשמח בשמחתו, להשתתף בצערו, לצערנו הרב, זה כולם יודעים. אבל תשמח. תראה שאכפת לך, אתה אוהב אותו, אתה רוצה בטובתו. ואני אומר, קודם כל, אדם עכשיו לא יתחיל לחפש לאהוב בבית הכנסת. קודם כל בבית. בבית לכבד, לעשות טוב אחד לזולת. ברגע שזה מצוין, סיפר לי יהודי, יהודות של הקלה, הוא אומר שגרים בבני ברק. אחיינית שלו יחסית התחתנה, התארסה בגיל מבוגר. החלום חייה, אשכנזים, שהרב שח, זכר צדיק לברכה, רבי אליעזר מנחמן שח, ראש ישיבת פונוביץ', יחתן אותה. יערוך את החופה וקידושים. אמרו לה, תרדי מזה, זה לא שייך, זה ראש ישיבה של 1,000 תלמידים. איך יכול להיות? לא, אין מצב. התעקשה, האבא אמר לה, את יודעת מה? והדוד היה נוכח שם, אנחנו באים איתך, בואי נלך לרב שח ותשמעי ממנו, הלוואי, אבל אין מצב כי אין לנו קשר, הילדים לא למדו בישיבה שם, הוא לא מכיר אותנו, אז אנחנו גרים באותה עיר, אבל בקיצור, מגיעים לרב שח, ברוך הבא כבוד הרב. שואל הרב שח, מה העניין, מה אני יכול לעזור? אמרו לו, כבוד הרב, יש חתונה שבוע הבא ביום שני, הקלה שאיפת חייה שכבודו יערוך את החופה. הרב שח אמר, יום שני? ביום שלישי יש לו את השיעור הכללי בישיבת פונוביץ', זה שיעור 1,000 תלמידים, וביום שני הוא יושב ומכין, אין לי מי לדבר. הוא אומר, לא שייך, יום שני אני מצטער שיהיה הרבה מזל טוב. הקלה התחילה לבכות. התחילה לבכות, הרב ראה ככה, אמר לה, אני מגיע, אל תבכי, אני מסדר לך את החופה, אבל רק שיהיה זמן, זה זמן, כי חבל לי על הזמן. אין בעיה. הבני הבית, הוא מספר, הדוד של הקלה, שאלו אותו, רבנו, איך הסכמת? אין קשר. הוא אומר, לראות יהודי, בת ישראל שבוכה, אני לא יכול לעמוד. זה אהבת ישראל, זה אהבה אהבת. הקדוש ברוך הוא יזכה אותנו, בפרט בימים הללו, שנאהב אחד את השני ונזכה לגאולה שלמה.